נמצא בקשר לטלית, שתפוס בקשר שבועה שיש לי מילה חדש, ובסור עדיין ללמוד טלית, בשבילת מנחה. פשוט צריך לזה בסיבה, את הבית באמצע היום, שכח לשום את הג'קט, ועד שתפס את עצמי מוכר מדי במנחה. שבצור נוח, לקחת את הטלית. טוב, ודאי יש לו שני פנים. פן אחד שצבו בכלל, פן שני שימסה בתשובה בכלל. שני אלה הגיעו לפדק אחד, זה של יום שבו עסיקה לתשובה כפולה. ידעו אברהמבם, כל התייחסו של התעניות, רק התשובה. הן בתעניות אקראיות, כלומר יש צער מסוימת, ואין אלה שיש אגב שורש היסטורי, וזה התעניות הרגילות שמקבלות בהן. הן בפרק א', שם מדבר על צענית על צרה, הן בפרק ה', שמדבר על תעניות היסטוריות, ושאין הדגש החזק, כתיבת הבלעדי, הנושא התשובה. הן מדובר במודעות, אכפתיות, כאב וצער, לגבי דרכינו שהתקלקלו לנגד עינינו, והן לגבי מעשי אבותינו, שנזכה במעשיהם, מה שנראה להם, הסבל והצרות והקדושים. מדובר בשני ערוצים, פה ושם יש עניינים מסוימים, אבל בגדול זה קו אחד מרכזי, וזה תשובה. אם כך, לפי דעתו של גדליה בן אחיקם, או כפי שרמב"ם מעדיף להדגיש, זה לא עניין פרטי של גדליה בן אחיקם, על כיבוי לחלק ישראל. מדובר ביום שנפל קרקע ש... שאלה עלה לקלוד אותו ולהניג אותו. יש לי כאמור מידה מסוימת נימה אקראית. האקראיות הזאת בכל זאת לא דורשני. הוא מעמידה את לפני שאלה, אמנם יש עשרת ימי תשובה. כמו בתקופה אחרת, בספירת האומה, יש 49 ימים. שם, בלי קבלה, הכפלה של שבעה ושבעה, כל יום זוכה לאיזה צביון מיוחד, זיקה, בקומבינציה מסוימת, שתי ספירות. אולי גם כאן, עשרת ימי תשובה, כל יום עם ההדגש שלו, עם האופי, עם הצביון. אני משער שהשאלה הזאת יכולה להיות תשובות שלא מהקצה לקצה. יש מי שהתאהב בהרעיון, ויש מי שיסתייג לא רק מהיישום הספציפי הזה של תקופה של תשובה, אלא שמבחינה אידיאולוגית, מבחינה נפשית, מסתייג מהפיצול שתקופה עם כתובת שונה לכל דבר, הטענה תהיה, אנחנו צריכים להתרגל בתוך הנוף הכללי שלנו ההלכתי, שבו מדובר על הרבה פרטים, לא לאבד את תודעת היער לאור עיסוק בעצים. וכמובן שאם מי שיחשוב שאומנם כל יום הסלבים האלה אולי יוצאים לחשבון בשנה, יום כיפור, בשבת, הפרט הזה יתלהב ברעיון של פירוט באופי ייחודי. אבל השאלה, האם יש פה איזה רצף פרוגרסיבי, עונים מרובד אחד, דרגה אחת, דרגה אחרת, או לא, אולי יש ירידה, אולי יש רק מהלך אקראי. אני בא כאן לחדד את השאלה הזאת ולסיים במילה מסוימת של ודאות שלא הייתי מקובל לגבי הייחודיות שכל יום עשרת גדול. נאמר, אם אמנם נחשוב שיש דבר כזה, לא תהיה בכך הפתעה, לא משהו שבלתי אופייני למה שההלכה ולמה שהתורה. לאמץ תשובה ספציפית מכאן בעננה, זה ידידותה, אבל סתום את הגולל אפשרות כזו גם בוודאי שלא. יש כמה חוטים שמקשרים בימים אלה, ובמיוחד ראשית דרכם, זה היום תפילה מעשר, זה כל יום ראשון. בעולם התשובה, היום נמצא עולם החטא, הוא סולד את הדרך לתשובה. בפעם מסוימת, אם באנו מסווג חטאים תחומים, אנחנו מכירים את הקטגוריות הנפוצות בן אדם מצוות עשה, זה לא תעשה, בן אדם במקום, בן אדם לחברו, ואדם למקור גופה, למעשה, למחשבה. אוספים מוכרים ומרשימים. אם מתוך הרשימה הזאת נבוא ונציע להתייחס לבראש שנה בצור מדרגה כצעד הראשון בכיוון של ראש השנה, אבל אחרי ראש השנה. מה שניתן לי באמת להתייחס לאותם בטחותים שצריך לפני כן ושאפרי תגר בהמשך, באמצעותם כאספקלריה שדרכם אנחנו מפים מבט, העולם חד כמאי, כמאי וכמאי, את דבר התשובה שבאה בעקבותיו. מי שם לב לפזמון שמענו היום, שמתייחס לכמה אישים או קבוצות שסטו בראשית דרך, ואז במבנה אותו פזמון הוא הן פלוני ארמני, ראש אבות תבל וכו' וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא חנן אותו, כפרה בצורת תשובה. כך שם, כך קין, כך רובי, כך יהודה, כך בן עמרי, דרגים כמה דורות. בתוך אלה דומני שיש מקום מציין מיוחד, קטגוריה שאופיינית ראשית הדרך, אבל גם רלוונטי מיוחד למציאות העכשווית שמצא לנו חווים יהודים כבני תורה כיום. אותה רשימה זו שהתייחסתי לה כרגע בראשים של קמאים, ודאי שלא חסרו בעיות מוסריות. דוגמה בולטת היא כמובן קין והבל, מאבקים למיניהם שעקבותיהם מצוינות בספר בראשית. אבל סביר להניח שלא בזה מתחילה הפרשה. הדגש, נקודת המוצא, השילוב של שני דברים, ביניהם מכנה משותף שמפריד בינם לבין חטאים מסוגים אחרים, אבל שיש להם גם אופי חיובי שניתן לציין. יש תחום אחד מרכזי בעולם ההלכה, שבו חיצתו ועטיו יש שילוב שבשני מישורים של קיומו של האדם, שילוב של שני מרכיבים בנוף החברתי, האומני והפולחני, ומישור עבודה זרה. יש כמה שאלות מרכזיות לגבי צירוף שיבוץ מעשה ומחשבה כפים כלפי חוץ ושאתם נדונים בהלכה. זה רק את הדברים הפורצים ביותר. שם סנהדרין סמך מבית שפותחת רשימת העסקלים של כבוד הזרה. הדבר שם, שני סוגים שפעים של עבודה זרה. יש אחד, אומר אלי אתה, וקבל הבלורה. פעם שני, פעולות של עבודה זרה כעבודה, אלה גם כמתחלקות שתי קבוצות, אותם מקרים של עבודה זרה, שהוא אדם עובד את האלילות כדרכה, לפי דרך לצורכי פולחנה. מצד שני, שלא כדרכה לקחת ארבעת העבודות המרכזיות, אבל יש יותר בכל מיני שונים. שני הערוצים האלה הם מפרסים דרך בשבילנו להבין עבודה זרה ולכל עבודה זרה. לגבי הפרטים והגוונים, יש מחלוקות מרכזיות על רש"י ותוספות מפורש. רמב"ם, הרמב"ן אולי כיוון אחר. יש דבר בסנהדרין, בסנהדרין, שמדברת הגמרא על מקרה שבו אדם עובד עבודה זרה בפעולת ביזיון. מה בולטת, עמיתה למעבר לדבר על הנושא הזה, מה בולטת היא שאדם פוער את עצמו, מותיר קורבן צועה עבור הילדים. אז זה אומר את הגמרא הזה חייבים, אם זה כדרכה. זה שאומרים רש"י ותוספות, מה מדובר? מדובר שהכוונה שלו היא לבזות, אני עושה פעולה עם כוונה לבזות את הילדים. אבל במקרה, אותה פעולה שבה אדם שהוא מאוהדי, עבדי הילדים, הוא עושה את זה חבי וקורבן. האם השם אומר, זה חבל ביזוי או לא בחבל ביזוי? זה נקודת מוצא לשאלה שורשית. עבודה זרה, זה רק הפולחן המעשה. בערוצים השונים שתיארתי כאן, רואים עבודה זרה, תלויה בכוונת האדם ולא רק בפעולה. אותן רשויות, כמו שעושה עבודה הזאת, משמשות עבור בגלל חינוך שעמד הנושא הזה, בהרחבה, כאן שפיצה. והנה, תפס רעש בתוספות ומשם ניתן לנסוע הלאה לכל מיני כיוונים אחרים. הרב זר נתן לחשוב שהנקודה הזאת גם משתקפת בחלוקת מרכזית ברמב"ם והרמב"ן לגבי עבודה זרה. איך בונים את המצוות, האיסורים של עבודה זרה? אז יש כאלה שמסביב שרד עבודה זרה, לנקות אותה, ובדברים אחרים. להיות כהן לה, מה דברים? אבל זה כבר בפריפריה. אם מדברים על לב העניין, מה שבעשרת הדיברות תופס לכל מרכזי. אז כאן שנותר לנו זה הפולחן עצמו, העבודה. אז כדרכה, בכל דרך שלא תהיה, לא בדרכה, קרה, שיטה, אולי ניסוך, עבודה שעשו בקודשים, ונוסף לדוחות הראשונים, האם יש גם כמחלוקת לבנות בתוך עולם של עבודה זרה, שתי עבודות אחרות שבקודשים מופיעות, קודשים שני מוקדים מרכזיים, זה השחיטה והזריקה, זאת אומרת, זריקת הדם. הקטר, דבר הזה גם כן. בסדר הזה יש הברת הקורבן במקום אחד למקום אחר, הברה והולכה של דם. טוב, אין עובדות מי שמיר בסדר הזה, זה את זה היטב. אבל, עדיין תתקיים את השאלה, זה איסור אחד, עם כמה וכמה ערוצים, או כמה איסורים שונים. האמן ראה את הכל כמקשה אחת, רמב״ם מנה איסורים נפרדים, שיחה, הקרבה, הקטעה וכו' וכו'. רב רצה להבין, זאת השאלה, אם אני מבקד את הכל בתחושת הלב, בקבלה בלהות בלב, באיזה צורה אתה עושה את זה, איזה כלים אתה משתמש, מה המנגנון האופרטיבי, למה הם לא מוריד. כמו שרבן אומר במקום אחר, יש לפעמים חילוק מלאכות, גם בשבת יום טוב, אם אתה עושה אותה פעולה, או אתה יכול לכתוב, אם באינטר, אתה יכול לכתוב בדיו, לא איסורים שונים. מה זאת, דעת רמב״ם, גם אם הוא יקבל תפיסת רש"י שצריך להיות אף כוונה למגמה מסוימת, עם זאת, הכוונה היא תנאי, כאילו המהות. אמור זה פעולה מסוימת שמלווה כאמור במחשבת הרזה. אני חושב שזה עושה לנו, ואני כאן מגיע ממש על קצה המסלעי. ואני מאוד ממליץ דיון במחס חינוך כדי להגיד. כל זה עושה, זה יוצא לנו מבט כפול. שתי תופעות של סוגי פעולה, אבל לא תופעות שסותרות אחת את השנייה. שונות, אבל לא מתנגדות ומתנגשות. אינני מציע לרגע שנקבע שהפיצול הזה בין שני ערוצי עבודה זרה זה נובע מנתונים ספציפיים לגבי עבודה זרה. פה יש מרכז, שטח, מרחב שבתוכו, במכיסותיו, ניתן ליישם עבודה זרה ככה או ככה. לא. ברור שגם בעבירות אחרות, כאלה שהשניות בולטת בהן, גם בהן ניתן למצוא חילוקים כאלה. אם יסורי ביה עם החלות אסורות, עכשיו הבא מחלקת בין שכן נהנה, הנאה, ואידוך, הפעולה הפיזית. אבל אין ספק, שכבי עבודה זרה, הן בגין מרכזיותה, הן בגין חומרתה, הן מכמה מקום שהיא תופסת בהווייתנו ובהשקפת עולמנו. יש כאן משהו שאופייני לעבודה זרה, ואומנם העולם מתקבל לדעת ששם נצטרך להתמודד שיהיה תרבד ברמב״ם שיהיה בתחום. כזאת מתקשרת ומתחברת בגלל מסוימת ועושה עבודה זרה לא רק היסטוריה להלכתי ולא רק פן צר, אלא כמשהו שעובר איכות השני דרך המערכת כולה. מכאן שיש סכנה ביחס למרחב מחשבתי, פה בפח לגבי עבודה זרה, נגרה אחר, נסחף אחר, אם בדם אלה מודע, אלה זהיר. לפעמים זה בא לידי ביצוי, זה היום תחילת מעשיך. גם בעולמנו, וגם בספרות הכללית, מקום דומיננטי, מעקיבים ששייכים לצד המעשים מצד אחד, חושבים מצד אחר, מאוד מאוד מרכזיים ומשמעותיים. איכה מתחילה עבודה זרה? אז כאן יש תפיסות שונות בין הרמב״ם לבין עולם האנתרופולוגיה, שבדרך כלל אני רוצה לחלוק עליו. אבא בדיה, שקדם את העולם של אמונה של ייחוד השם. היה קתולי אחד, שמיט, שחלה בכיוון הזה. ואחר כך התקלקלו. הנאורולוגים, היסטוריונים למיניהם, בדרך כלל רוצים להפוך את הקערה על פיה ולראות את שורש הדבר כחלק מהתהוות והתפתחות רוחנית, לא פיזית, תרבותית, לא רק חברתית. שהרווחת היא שהתחיל בשטח את העבודה זרה, בהמשך תהרו לקדש את התודעה, את התחושה ואת הפעולה הדתית בהמשך. אבל יש את הסכמה ברורה, שבמקורות מסוימים, במידה מסוימת, היה כאן מקום לגורם למציאות מרכזית אחת, מאוד מאוד דומיננטית, בחיי כל אדם ובחיי האדם הקמאי בפרט. יש מדרש מפורסם שעוסק באדם הראשון ברמה אחת, באברהם אבינו ברמה אחרת. אנחנו מתאר כיצד אברהם אבינו, כיצד האדם הראשון מתפעל בגופו של השמיים, שמש, ריח, כוכבים, משהו שמשיש אימה הפחד, אדם מתעוררות והתפעלות. בנקודה הזאת, היחס לכוכבי על הקבוצה זה, שאגבי היחס הזה, יש אחר כך תודה לגבי כיצד האנושות במידה רבה נחרבת, קורעת משתחווה. אנחנו קראנו השבוע ולפני השבוע טוב דמיינת כיצד מי שיתפס בעבודה זרה שלך השמיימה וריד את השמיים, את השבש, את הירח, את הכוכבים, כל צבא השמיים נדחתם שתחבית אליהם ועבדתם. איך יכולה השם הולכך אותם בכל העמים תחת כל השמיים. מקום אחר בבית חנן ובבי שר רבי תרקש לחייהם, אחרי שלא מפניך, ותדרוש לראיהם לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אליהם, ותקן גם אני. אמר שנתונים זה נדרש לגבי עבודה זרה, כדרכה, אמר נביא שמדבר כאן, לא שתעשה את זה לעבודה זרה, אלא הקדוש ברוך הוא. המבט הזה בהתפעלות לגבי השמיים היא שורשית. גם באיסור שמופיע בבית חנן, אחרי שמופיע בסוד הדברות, תבניות הבניין. שיש לך מקומות, אנחנו יודעים שצורים מהם לגבי עבודה זרה, ספסלים, דמות, גורמים שמשמשים הקדוש ברוך הוא ביקום, ומקביל גם דבר של עבודה זרה, תפשוט תופעה דומה. אנחנו פותחים את החומש, שיברר כי הוא נשמע את הארץ. נשמע בארץ, קובעים את מקומם, ברורים. ויש ברורה בורי וברורים. עולם היווני, בפולחן, שם מתחיל אורנוס הגי, אורנוס ביוונית, זה שמיים, גי, כמו גיאולוגים, זה ארץ. ואלה עכשיו שלב ראשון, אחרי המדור שני, עולם הטיטנים, הדור שלישי, דור האולימפיאנים. שם תיאוריה מוכרת יותר. ובמקביל אתה למצוא גם בסוד תרבויות אחרות. אבל בכל זה יש שלב של תשמיות, עובדות, שנוגעות למבנה ולהרכיב של עבודה זרה. ברמב"ם מדבר על התפתחותו הדתית והתרבותית והפילוסופית כבר אבינו. גם שם גומר שמיים יש מקום נכבד. אחר שלחו ימים עמד בבני אדם בלי שקר ואמר שאל צידה שצידה ואמר להם איבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים. שוב חזרה לעניין כוכבי השמיים. זאת הדרמה מופיעה, צד אחד שורש עבודה זרה, ובצד שני בראשית הדרך של התמודדות איתה. קראתי בקר כמה שורות מראשית עניין התשובה, וזה שאברהם אבינו. בהמשך רב מדבר על אברהם, ועוד פעם נדן מסתכל על שמיימה, יומים כאלה, יומים כאלה, ואני לא מרשים אותו, מדרבן אותו, מביא אותו להתבודד, להנין ולהבין. ככה בשביל אחרים. זו למשפט, כאשר ניצבים, כשאנחנו נתקלים בהתייחסות שתי ארצות, ששתי עשרה בינתיים נמצאת באיזה מדבר בעולם של הפקר, אבל מאחוריו פשוט במצרים ולפניו נמצא לארץ ישראל. עכשיו בקרב יום כיפורים בחימות Thank you. כן, כי מעשה תורה שהשתתם בו לא תעשו, ומעשה השנאה שבאמת חמשמה לא תעשו, וכותב לא תלכו. יש למצד אחד ישראל, מצד שנקנה. ובאללה שעבודה זרה בשביל תורה בשביל דברים, מפרש שתי זרות האלה, מצרים וכנען. הפנאה הזאת הופיעה אחר בהיסטוריה שלנו עוד פעם, בתוך תיאורים וסיפורים לתנ"ך, שמתייחסים מצרים וכנען ככה. ‫למצוא מדליה. ‫אותו שדליה נדבר על ידי השיחה. ‫אבל שיחה שאירה בתוך אווירה ‫בנוף היסטורי, ‫עימות, חלקו פוליטי, חלקו כלכלי, ‫אבל בעיקרו ערכי ומחשבתי. והעימות בין שתי קבוצות, קבוצה שחושבת להישאר בארץ ישראל, והיא הדבקה, גם שם יש כמה תיקונים, יכולים לגרום לדבקה באמונה בעבודת השם. החבר'ה שלנו, למצרים, זה אלה שזה עבודה בעזרה למיניהם. ובאותם פרקים יש לנו התייחסות שמשלימה מה שהופך להיות נימה מרכזית, חוט השני שעובד דרך ספר ירמיהו. ירמיהו יוצא מכל נביא אחר, היה מאבק אידיאולוגי, עקרוני, אמוני. יש נביא השקר ויש ירמיהו. לקראת הסוף, על סף ההתמודדות הטוטלית, עוד פעם, אל במצרים, אל בארץ. במצרים זה עולם פולחן, פולחן של הדברים שרואים במצרים, פולחן שבעייתי זה פולחן מסרית, הראש ושאלה בעייתי חלקית ואמרית. איך אתם נתנו את הדברים, בזרות שונות, עזרה הלכתית, בתקופות שונות, מראשית, זהו תחילת מעשיך. דרך תקופת התנ"ך, מעבר הלאה, ראשונים, במישור הלכתי, במישור מחשבתי. המקום שתופס את שתופס תורתנו, פן הלכתי, הן מבחינת מה שאנחנו עושים, והן שקר כשיכול להיות לא רואה את הדברים. אין צורך לדבר. יש לכם רק דוגמה אחת קטנה. הרמב"ן, בפרשו עשרה דיברות, כשהאווירה עשרה דיברות תושבת לאפו, הרמב"ן אומר שהמונח קנאות, איך הוא קנא שמו, מוגבל לעבודה זרה. אולי רק זר מסוים של עבודה זרה, אולי הייתה פה עבודה זרה בישראל, לא בעכו, לא מזכה את הדברים. ובו מקומו בתנ"ך, בספרים הקשים והנוקבים ביותר, חוסר נחום וחוסר רחב שירצו, ההתנסות לעולם העבודה זרה בשור השורה היא דומיננטית. לומדים אותנו בעולם הקבאי בעבודתנו, בעולם הקדמון בזירותינו. כך רגילים שיש מאבק, פיצול, בתוך העולם היהודי בין זרמים שונים, אורתודוקסים, מסורתיים, רפורמים. כששומעים את השם של מנדלסון, אומר לו זה להביא רפורמים יהודים. המשנתו של מנדלסון לא כל כך התנגשה בהלכה. לפעמים ראשית דרכם קצת התלבטות אחרת לא מזמן. עם ההלכה יכולה לחיות. הטיעון שלו היה שההלכה, היהדות, התורה, לא דורשת מאדם להאמין. אמונה זה עצם דת נוצרית. סבל, אתה אומר עשה, או אתה עשה, היא לא אומרת תאמין או תאמין. כשיש את זה מסוים מנצרות ועד ליהדות ונידון, אין לה כיף. הוא שהתורה דורשת, ההלכה דורשת, במישור המעשי, מהאדם הפרטני, הרבה מעבר למה שנדרש לעבוד. אבל לומר שבתורה אין אפשר להאמין. אז לא פעם בגלל הפרטים יש בכל מילה ברמב"ן. אבל בגדול, בעניין המצוות יש שינוי במחלוקת. הרמב"ן אומר, הוא סותר את עצמך במקומות, הוא אומר שיש צורך להאמין לא כמצווה. יש לומר לאדם להאמין. אם הוא לא מאמין, זה הכל יותר שלא מצווה. הוא צריך להאמין לפני שהוא יוכל לקיים את המצווה. הרמב"ם חושב אחרת, הרמב"ם חושב שיש בהחלט מצוות אמונה בפועל. אבל כל כך הרבה בעולמנו בנוי על תופעה של אמונה, גם באותן נקודות שלא מושרש קטגורית בנוף של אמונה. ואין ספק שכאן מנסה שגה בבחינת המבט ההיסטורי, ואין ספק ששנינו אין אמונה, אמונה לא רק אידיאה פילוסופית, אלא אמונה של מרבת הנשמה, חוזר אותו הקישקס, זה תחום מאוד מאוד חשוב בשבילנו. ויש לכל מיני צדדים של דבר אחד לקראת סיום. ההכרה במקומה ובהכרה של מחשבה ואמונה בתוך עולם ההלכה ועולם היהדות מתייחסת לתכנים מסוימים, תלמידים הנקרים שהרמב"ם עיצב, גם שיש שחלקו עליו, לא חלקו על העיקרון, חלקו רובם בית הזה, בית פחות. היום השאלות האלה לגבי המישור האמוני במשך שייכים לא רק לתיאולוגיה ולדיון עקיף של הרבה שבאתי פעם מורים לרבי רפות וזכרו לברכה הגמרא בעבודה זרה מדברת על שאלה של מינות, מה זה מין? מה שאומר הגמרא, כיוון דעות וכבר כמינות דמי. אם אחד כל כך קשור ודובק, כל כך מעריך תופעה מסוימת, זה זן של מינות. התחיל את זה לפי יום אתמול, שמעתי את הדברים של 65 שנה, הייתי ברוסים ב-14. אני זוכר את זה, שלוש הישיבה העתים, כמה עניין אמוני, לא נגיע דף לספרים אודות לכל אמונה. והאמוני, זה שייך לאופי נפשו של אדם. כי עוד עוד דוגמא, אם אדם כל כך מושרש, ודורש, וזקוף, וצריך, ואיזושהי תופעה זה במינות שראית את ב-14 ושידוע אמר יש איזושהי תופעה בחיי אדם ראת הקדוש ברוך הוא שזה קריטי, שבן אדם עובדים שזה יכול לחיות זה ליקוי אני זוכר שבאותו שמעתי את הדברים אז וחרבתי בפחד שאלתי את עצמי האם אני אוכל לחיות ממשחקי כדור טוב, התשובה לא יקרה לבוא אבל השאלה הייתה שזה עושה מה אני חושב שזה אומר לנו אין כשאנחנו עוסקים במקב ובמישור האמוני הפילוסופי, אין אם אנחנו עוסקים באמונה כפד רגשי של הווייתנו וקיומנו. חלק מרכזי בעבודת השם באמונה, חלק מרכזי בעבודת השם הוא ליבון וציהור מצרף מהקיום שונים לגזור דבר פנימי של הבנה וחוויה. אין הדבר בבן תורה בא כדי גמי דברים אחרים, חס וחלילה. אף שנבין עד כמה יש חשיבות לפן המחשבתי ולפן האמוני. לא בכדי פתח הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בנימה האמוני. אני חושב שמרקחה קריאת עובדה העובדה שדורשת, שטובה, שמציגה פן האמוני בתוכנית הפנימיים והמעשיים. היום אנחנו מתוך מדרגה, יום של תשובה, ביום של תשובה ייחודית שלו, עם הייחוד של מחשבה, של אמונה, לא מדובר שם. זו משימה מצויה ודרישה. כשנלמד לחזור בתשובה בשתי רמות. רמה אחת מקיפה קולקטיבית, רמה אחרת נקודתית פעולתית. לחזור בתשובה, לעבור את זה אין כאן ואין שם. אין גם בפנים וגם בחוץ. ודאי שלא נזלזל ולהתרחק מהפן האמוני והמחשבתי. זה חלק ממה שמאפיין במיוחד בין תורה מאדם שחי חיים מיוחדים, אבל לא אוהב לו שורש. מי יתן ויזכה לרמה זו אחרת של קדוש שכינה, שאז במצבנו היום נהיה שונים מהמצב העתידי. המצב העתידי הוא לא כמו המצב של היום. המצב של היום, מי שחפש את הקדוש ברוך הוא, צריך לחפש, הולך. אבל העתיד לבוא, כי עין בעין יראו בשביל השם ציון. אבל זה מתנה מנת הקדוש ברוך הוא, שנוכל להתחיל עין בעין להיות כבר כאן. שלא פותר אותנו, זה מעניק לנו כלים ויכולת. אבל כלים ויכולת צריך להגיע כלים ויכולת צריך להגיע לרצון ולהצלחה. וניתן ממנה של תשובה, זה כלים הקדוש ברוך הוא. Give it by me.